לבוא אליו. זה מה שראינו. נראה לעצמו ברגל. המסקנה שלנו הייתה שבעצם הוא ירה לעצמו ברגל באיזשהו מקום, כי בסופו של דבר הוא לא יצטרך להכריח את יואב לבוא אליו, אבל מי שמכריח את יואב לבוא אליו בסופו של דבר משלם על זה, ואבשלום משלם על זה בחייו. כן, בסופו של דבר כאשר בבוא היום אבשלום מורד, אז יואב לא בא איתו. חז"ל רומזים לזה בדבריהם על יואב בספר מלכים במלכים א', כאשר כתוב ואחרי אבשלום לא מתה, חז"ל אומרים, הכוונה שהוא חשב למרוד, למטות ולא מתה. זה באמת מה שראינו פה, שבהתחלה הוא היה, אבשלום היה, יואב היה עם אבשלום, ודאג להחזיר אותו, ובאמת היה איזשהו קשר ביניהם, ואפילו היינו אומרים שהם היו בעצה אחת. בסופו של דבר, במרד עצמו יואב לא משתף פעולה עם אבשלום, ואפילו מסיים זה שהורג אותו. זה הדבר הראשון שראינו בפעם הקודמת. מעבר לזה, אנחנו הצענו בפעם הקודמת, נראה לי אמרנו את זה, שיש איזשהו קשר בין דוד לאבשלום, שהוא קשר יותר מקשר רגיל, בין אב לבן, שאבשלום ודוד הם מאוד מאוד קשורים, זה נרמז גם בשמו של אבשלום, אמרנו. אבשלום, שדווקא אבשלום, שנראה לנו לכאורה המרן ודוד, באיזשהו מקום הוא דווקא, הוא מנסה להיות דוד כל הזמן. כל הזמן הוא מנסה להיות דוד, לעשות את מה שדוד היה צריך לעשות, לעשות את מה שדוד עשה. זה מתבטא גם בזה שהוא שוכב עם פילג שאביו, באיזשהו מקום, וגם בסופו של דבר, אמרנו שהקשר הזה הוא גם הפוך, שדוד יש לו קשר מאוד חזק עם אבשלום, זה בא לידי ביטוי בזה שהוא מתאבל עליו, שהוא מאוד רוצה שהוא להחזיר אותו. בסופו של דבר, כשדוד קונה את מה שהאישה התקועית אומרת, למרות שבעצם אין דמיון מושלם בין המשל לנמשל, ובסופו של דבר, גם כשהוא מחזיר אותו, ואפילו בהוראות שהוא נותן לפני המרד, כמו שאנחנו תכף נראה, שדוד נותן הוראות לפני המרד, אז הוא, מה ההוראות מסתכמות?
לא
להרוג את אבשלום. כאשר ההוראות ההגיוניות היחידות שיכולות להיות, זה בדיוק הפוך. כאילו, אם להרוג מישהו, זה רק את אבשלום, כי הרי כל העם לא עשה פה איזה משהו, הרי מספיק להרוג את אבשלום, וזה יפסיק את כל המרד. ההוראות של דוד הן פשוט הפוכות במציאות. ועד כדי כך זה בא לידי ביטוי. אז פעם קודמת ראיתי, דיברנו על זה שהשיטה שבה אבשלום מביא את יואב, זה שהוא מציט לו את השדה, שזה שיטות גנגסטריות קצת. אנחנו נשרוף לך את האוטו ואז אתה תבוא, אז ראיתי שחז"ל אומרים משהו יפה, אני חושב שהם רומזים את זה, הם לא אומרים את זה מפורש. כתוב ככה, בגמרא בבבא קמא, פרק הכונס, והנושא הוא טמון באש, אני חושב. כן, דווקא, כאילו, לכאורה הנושא לא נושא הלכתי. כתוב ככה, והתאבד דוד ויאמר מישכן עמי מבור בית לחם. אשר בשער, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישבו מים בור בית לחם אשר בשער. וכולי. מה יקמי בא אלי? מה יתלבט דוד שהוא אומר מי ישכם מים בור בית לחם? אמר רבא, אמר רב נחמן, תמון באש קמי בא אלי. דוד מתלבט בשאלה תמון באש, איקר רבי יהודה, איקר רבנן. כן? כלומר, האם תמון באש חייב או לא? תמון באש, הכוונה דברים שמשהו שהוא נמצא ומוסתר בתוך השדה. האם אדם חייב עליו או לא?
איזה
דרך זה? בדף ס"ח עמוד ב'. אגב,
משום
מה? חייב עליו, בתור נזק, אדם שהדביק את שדה חברו, כן, ועכשיו, והיה בתוך השדה הזה דברים תמונים, מוסתרים, הוא חייב גם עליהם. וזה ההתלבטות, האם כרבי יהודה, חכמים, בכל אופן, פשטו למה זה, פשטו אלי רבונה אמר, קדישים ושעורים בישראל הבו. לאהבו מתמרי פלישתים, לא הרבה זמן, לא הבנתי את הגמרא הזאת. וכמי בא אליי, אומרת, מה התלבט דוד, מהו להציל עצמו בממון חברו? שלחו לי, אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל אתה, מלך אתה, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוכין בידו. כלומר, בעצם דוד המלך, יש שם פלישתים שמתחבאים בתוך השדה, ודוד המלך שואל, מה הדין שאני אדליק את השדה, ואז אמנם נכון, זה יהיה אני על ידי ממון של מישהו אחר, אבל ככה בעצם אני ארוג את הפלישתים. אז מה שלחו לו, אומרת הגמרא ששלחו לו, אסור להציל עצמו ממון חברו, באמת זה אסור. אבל אתה, מלך אתה, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך ואין מוחים בידו. כלומר, מותר לך. ומה אומר דוד? כן, לא משנה, יש פה כמה אפשרויות להגיד את זה, בכל אופן ככה
עונה דוד, ולא עבד דוד לשתותם, אמר כיוון דאיקה איסורה, לא ניחה לי. כלומר, אני לא נוח לי בזה. מאיפה הגמרא הגיעה לזה שדוד רוצה להצית את השדה? לא מוזכרת שם שום אש. הדבר היחיד שמוזכר שם זה החלקה היא, כן, של השעורים. נראה לי שחזל עושים השוואה בין חלקת השעורים שמוזכרת שם לחלקת השעורים של יואב עם אבשלום. ואומר על עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי ולא שם שעורים, לכו והציתו הרש. הם בדיוק חזל רוצים לעשות הנגדה בין אבשלום לבין דוד. דוד, למרות שהיה מותר לו, כי מלך פורץ גדר, וזה היה על פיקוח נפש, כן, אז הוא לא עושה את זה. לא ניחה לי שיעשה את זה באיסור. כיוון דהי כאיסור, אני לא ניחה לי. כן, הוא לא רוצה, לא עבד דוד לשתותיו. למרות שידעת ההלכה הזאת, את המים האלה הוא הכיר, אמרו לו אותם, הוא לא רצה לשתות אותם, הוא ניסח אותם לפני השם. אבשלום זה בדיוק הפוך. אין, הוא, אין לו שום בעיה להדליק את השדה של מישהו לטובת עצמו, לאיזשהו צורך שלו. כן, בלי בעיה, זה מה שנראה לי שאתם רומזים לכל הסיפור הזה, וזה ליצור איזושהי הנגדה בין אבשלום לדוד. ויש פה, אם כן, שני דברים שיואב לא מסכים. שתי סיבות למה יואב לא מסכים בעצם עם אבשלום. לא עושה את זה. דבר ראשון, יואב, כמובן, הוא רואה את עצמו כבעל הכוח, הוא לא רוצה לבוא אל אבשלום, אם כבר שאבשלום יבוא אליו, כמו שמאוד מודגש בפסוקים שם. יאמר אבשלום ליואב, הנה שלחתי אליך לאמור בו הנה, ואשלחה אותך אל המלך. כן, ברור שהוא לא רוצה. זה אחד. והדבר השני, זה אולי שיואב מבין, אחרי איך שאבשלום התנהג, שהוא לא כל כך ראוי להיות מלך. כן, זה מה שחזר רומזים, שכתוצאה איך שאבשלום מתייחס לרכוש של של החבר, של רעהו, של, כן, של אדם אחר, אז יואב מבין שהוא לא ראוי להיות מלך, ולכן הוא לא, הוא לא הולך אחריו במרד. פרק ט"ו. ויהי מאחרי כן, ויעש לו אבשלום מרכבה וסוסים, ו-50 איש רצים לפניו. טוב, 50 איש רצים לפניו, כן, רש"י אומר נטולי טחול, אנשים רצים הרבה, אז כל הזמן בטחול. כן, אז בעצם זה כמו אופנוענים, כמו שיש לנו בשערה של הנשיא, אז האנשים שרצים לפני השיירה של המלך, איפה אנחנו רואים את זה? מי, איפה עוד מצאנו?
אדוניה עשה את זה גם.
אדוניה עשה את אותו דבר, נכון? מי עוד? בעצם זה מופיע כבר, זה מופיע פה בספר שמואל א', לא כשעשו את זה, אלא כששמואל מאיים על העם במשפט המלך, אז הוא אומר ככה, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח לו ושם לו במרכבתו ובפרשיו, ורצו לפני מרכבתו. כן, זה כבר זה באיום, כלומר שככה מתנהג מלך, שהוא עושה אנשים שרצים לו לפני המרכבה, ועוד פעם אחת מצאנו את זה גם אצל אליהו בהר הכרמל. כשהוא יורד מהר הכרמל, אז כתוב, וירץ לפני אחאב, אומרים חז"ל, חלה כבוד למלכות, כן, וירץ לפני אחאב. פשט הוא כאילו שהוא הגיע לפניו, וחז"ל אומרים שהוא רץ לפני מרכבתו של אחאב, חלה כבוד למלכות.
מה זה,
מה הכוונה?
והיו
רצים
לפני הסוסים שלו יותר
מהר
מהסוסים?
כן, ברור, בוודאי.
יותר מהר מסוס?
בוודאי, זה לא סוסי מרוץ, זה מרכבה כזאת, סוסים לבנים, שהוא עובר בחוצות העיר, נכון, וזה רזר מאוד לאט, והם רצים לפניו, ממש כך. והשכים אבשלום...
מי בדרך כלל היו עושים את זה יהודים? כי זה ממש... כתוב חוקי רגליים וזה.
נכון, אבל לפי שמואל, יש על זה דיון בגמרא, להטיל מום וזה, אבל לפי שמואל, מה ששמואל אומר, את בניכם ייקח, משמע שכן. שאלה מאוד קשה.
לא, אבל
לפי באימון, חוקי רגליים. אז איך חוקי רגליים? עשה להם פרסות, כן.
הבן אדם?
אני הבנתי שהוציאו להם שם
את כל הבשר. כן, את העצבים, כאילו. זה לא אחד. הם כל הזמן רצים. טוב, בקיצור זה פחות קריטי לענייננו, והשכים אבשלום ועמד על יד דרך השער, ויהי כל האש אשר יהיה לו ריב לבוא אל המלך למשפט, ויקרא אבשלום אליו ויאמר אימי זה עיר עתה, ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדיך, ויאמר אליו אבשלום ראה דבריך טובים ולכרוכים, ושומע אליך מת המלך, ויאמר אבשלום מי סימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והצדקתיו. כן, זה מאוד מעניין, איך אפשר להצדיק את כולם. כן? זה כמו שאתה עכשיו באופוזיציה, אני הייתי שר אוצר, אני הייתי דואג שלכולם היה כסף. כאילו למה הם מקבלים. זה אפשרות אחת, כן, אפשרות אחת להבין את זה שבאמת, טוב, כשאתה לא זה שצריך לשפוט באמת, אתה יכול לטעון הכל. אני הייתי מצדיק את כולם.
לא, אולי
מישהו
מצדיק,
אבל זה
צדיק
בעולם, זה לא
מצדיק. לא, כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ויצדיק. אז אפשרות אחת זה להבין שכאילו זה טענה שאין לה כיסוי, וכאילו עכשיו הוא זורק, כן. יכול להיות, מותר לו, הוא לא בממשלה, הוא לא חייב, הוא לא חייב, צריך למלא את ההתחייבויות. מה? כן, כמו שאיר לפיד עכשיו מגלה, הוא כל הזמן צעק, צעק, צעק. הנה, עכשיו משהו, כן, כולם צריכים לקחת, אין מה לעשות, אתה שר רוצה, אתה צריך לקחת בעצמך. אבל נראה לי שהפשט הוא לא כזה, אלא שאבשלום מדבר רק עם מי?
עם האביונים.
נכון, מדבר רק עם האביונים והתופעים, כל איש אשר יהיה לו ריב. כלומר, מי בעצם בא לתבוע?
אלה שהפסיד.
כן, אלה שעשקו אותם, כלומר החלשים. הם אלה שבאים לתבוע, יש את החזקים, אבל זה משהו שהוא מדבר רק עם אלה שבאים לשפוט. כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט, הוא יצדקים. אני הייתי הולך לתורת החלשים, אני הייתי דואג למעמד הביניים, אני הייתי דואג למעמד הנמוך, ככה אומר אבשלום, כן, זה בעצם, זה בעצם מה שהוא אומר, איתם הוא מדבר, ויכול להיות גם שהוא צודק, יכול להיות גם שהוא צודק, אני לא יודע אם שהוא יציע מצדיק אותם, אבל אני אזכיר לכם מה שראינו בפרק הקודם עם האישה התקועית, שהיא מגיעה עם דוד וצועקת, המלך הצילו, אז הוא אומר לה, מה הוא אומר לה? הפעם הראשונה הוא שולח אותה, הוא אומר לה, רגע ראשונו, לכי לביתך ואני אצווה עלייך. Don't call us, we call you. כן, אל תדעי, אנחנו נתקשר אלייך כשנצטרך שיהיה לנו תשובה בשבילך. כן, במילים אחרות, הכי טוב זה שב ואל תעשה. כן, ודוד המלך, כבר רגע בשלב הזה, הוא אחרי סיפור דוד ובת שבע. וכבר היינו אחרי מלך, כשבאדון יהיה הוא לא פוצה את פיו.
זה עדיין משקע
לו כאילו הסיפור. ודאי, ודאי. דוד המלך בעצם איבד את היכולת המשילות שלו. הוא לא יכול למלוך. ולכן, וזה המצב. כלומר, אבשלום באמת, הרי אמרנו גם שזה שאבשלום רוצה להרוג את האמנון מול פני דוד, זה להגיד לו שזה מה שהוא היה אמור לעשות. זה בעצם מה שהיה אמור להיות. וזה בעצם מה שקורה כאן, אבשלום בא אל כל הנדכאים האלה שבאים למשפט, ומה קורה? ודוד, עדיף בשבי אל תעשה, נכון, כן, אני לא מוציא מאף אחד, לא זה, ואז אף אחד, כן, לא יהיה בטענות.
זה לא
דיבור על
מוסדרת?
אני חושב שכן, הראיה, הראיה שבאמת כל העם הולך אחריו, כל העם הולך אחריו, וכבר רואים את זה בכמה מקומות, אנחנו נראה את זה עד סוף הספר, שדוד הוא בעיקרון, מסיפור דוד ובת שבע, דוד נעשה פסיבי, הוא לא אקטיבי. כשהוא נעשה אקטיבי, זה בדרך כלל בעקבות מישהו אחר שמושך אותו, כמו האישה התקועית, שגורמת לו, זה, או יואב שמביא את האישה התקועית, וזה, אז הוא גורם לו לעשות משהו, אבל דוד הופך לפסיבי לחלוטין, אז נראה את זה קצת יותר. ממש ניצוצות פה ושם שגורמים לאקטיביות, אבל בעיקרון דוד מאוד מאוד פסיבי. עד ספר מלכים א', כן, עד מלכים א', פרק א', שם זה משתנה. אבל בעיקרון דוד, הוא יוצא מנקודת הנחה שהוא כבר סיים את מלכותו, אנחנו ראינו, הייתה הדחה, עוד מעט נחזור אליה, הייתה הדחה ממש מפורשת. וזה באמת מה שקורה כאן, וזה מה שעושה אבשלום. וממילא באמת כל ישראל, אז הם הולכים אחריו. ברקע לכל הדברים האלה, כמובן, זה לא רק שזה הדברים שגורמים לעם ללכת אחרי אבשלום, אלא ברקע של זה יש באמת את החולשה של דוד, את היופי של אבשלום שהיה יפה, את זה שאין מועמדים אחרים לכתר כי לבת שבע עדיין אין ילדים, וכי אמנון מת וכלאב התעלה. אז אבשלום הוא הבא בתור, והוא האיש החזק והיפה והבולט. אז תוסיפו את כל זה וזה, ויגנב אבשלום, כן, בוא נקרא את זה, ואז יקרוב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו והחזיק לו ונשק לו. כן, זה אולי מידה כנגד מידה, ויבוא אל המלך וישתחו לו על הפר ארצה לפני המלך, וישק המלך לאבשלום. כן, מידה כנגד מידה של כפיות טובה. כן, הוא, דוד, מנשק אותו, והוא מנשק לכל העם. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר עברו למשפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ 40 שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה ואשלם את נדרי אשר נתתי לאדוני בחברון. כי נדר אדר עבדך בשבתי בישור בארם לאמור, אם ישוב ישיבני אדוני ירושלים ועבדתי את אדוני.
אבל איך זה מתדר 40 שנה?
שנייה אחת, ויאמר המלך לך בשלום, ויקום וילך חברון. איך זה מסתדר 40 שנה? זה לא מסתדר. לכן פסוק קשה מאוד מאוד.
יש עובדים 40 שנה, מה זה שדה
מתחילים לאוכלה? אז יש פה, במפרשים הופיע פה כמה אפשרויות, כשבעצם אף אחת היא לא קלה. אפשרות ראשונה שרשי באמת, רשי אומר 40 שנה מאז ששמואל הנביא אמר את משפט המלך. ואז מה זה ויהי מקץ 40 שנה? שמקץ 40 שנה שהוא אמר את תלונותיכם ייקח וזה, הנה כאן מלך שעשה את זה. שאול לא עשה את זה, דוד לא עשה את זה, הנה כמה אפשר אומר. לפי זה משפט המלך הוא באמת רק איום על העם, הוא לא דבר מי שבאמת אמור לקרות.
וכמה דוד
מלך? מה? אנחנו לא יודעים כמה דוד מלך פה, אין כרונולוגיה. והערכתי זה עוד בפני הולדת שלמה, אני חושב. כלומר, זה עדיין לא, זה לא כל כך מאוחר. אבל בהחלט יש כאלה, שמעתי מישהו שהציע שאולי זה מביא מקץ 40 שנה, וזה בשנה האחרונה של דוד. מרד אבשלום ארך חצי שנה, אז אנחנו יודעים באיך להם. יודעים לאיך להם.
איזה
בסוף? מה?
איך להם
שארך
חצי שנה?
מסור אותו. כן, נדמה לי שחזל וגם הפסוקים עולה ככה, שהוא ארך כחצי שנה. בכל אופן, נדמה לי שגם ככה אומרים חזל, שעולה מהספירה של דוד, כשסופרים את ימי דוד, עולה שבחברון מולך 7.5 שנים, ובירושלים 33 שנה, בסיכום כתוב 40. אז חזל אומרים שהחצי שנה הנוספת, למרד אבשלום. כן, כך נדמה לי בסדר עונה. בכל אופן, זה כן, זה משהו כזה. טוב, זה אפשרויות אחת. הרלב"ג אומר 40 שנה מזמן שהומלך שאול, אומר הרלב"ג, או הצעה אחרת שלו, מהזמן שנמשך דוד. כלומר, לא משהו נעשה מלך בפועל, אלא מהרגע שהוא נמלך, זה היה באמצע תקופת שאול, זה יכול להיות זה באים מקץ 40 שנה. יש פה הרבה אפשרויות לפרש, באמת. אבל זה, אין ספק שזה פסוק שהוא קשה מצד עצמו. פסוק שהוא קשה מצד עצמו, זה לא פשוט.
מה אמרנו שרשי אומר?
רשי אומר 40 שנה, זה על פי המדרש רשי אומר, זה כתוב במדרש. והראיתי את זה בעלקות שמואני. 40 שנה מי ששמואל הנביא אמר את משפט המלך. אז זה קשור למה שאמרנו מקודם, שלא הרבה, שאת בניכם ייקח ורצו לפני מרכבתו, זה עברו 40 שנה מאז שנאמר הדבר הזה. ויאמר אבשלום אל המלך, אל חנה ואשלם את נדרי אשר נדרתי השם בחברון. כן, הכוונה שנדרי אשר נדרתי בחברון, לשלם אותו בחברון, לא שהוא נדר בחברון, כי הוא נדר אותו בגשור. חז"ל אומרים אגב שהנדר הזה היה נדר של נזירות, כן, נזירות של אבשלום, וזה שפעם שנה, יכול להיות כמו שכתוב, ראינו קודם, שהוא היה מקלח, אולי היה גם מביא קורבנות, אז שפעוד לא היה בית מקדש, יכול להיות שמעלים קורבנות בבמה, כל מיני דברים כאלה. כתוב פה, בתנ"ך כתוב, אם ישוב ישיבני השם ירושלים ועבדתי את השם. לא יודעים מה בדיוק זה יהיה. ויאמר לו המלך, לך בשלום. מכאן למדו ש... לא אומרים לך בשלום. כן, לך בשלום בדרך כלל זה רק עכשיו, אבל כן, אחר כך בסופו של דבר יהיה רע. ולכן לא אומרים לך. ויקום וילך חברון. למה אבשלום הולך לחברון? למה הוא רוצה להתחיל? אז דבר ראשון מה שאמרנו, נכון מאוד, שאבשלום הולך בעקבות אבא שלו. אבא שלו הלך לחברון.
למה צריך לעשות את הטקס הזה,
הבקשה
ללכת לחברון?
חז"ל מעריכים את זה, זה שהיה מאוד חז"ל משלימים את הפער פה. חז"ל מבקשים שהוא ביקש, משלימים שהוא ביקש מאבא שלו שייתן לו שני זקנים. אז אבא שלו אמר, נתן לו אישור לקחת איתו שני זקנים. אז הוא שלח את האישור הזה, הוא השתמש באישור הזה 100 פעמים, וכך הוא גייס 200 מזקני ישראל שהלכו איתו לחברון, תכף נראה. זה חז"ל משלים את הטקסט הזה, את הפער הזה בהמשך, זה נכון. אבל באמת זה רוצה להגיד כאילו שכאילו אולי יפה איזה גושפנקה כזאת, אני תכף אנסה לתת עוד היבט אחד לדבר הזה ששאלת. בכל אופן, אז דבר ראשון, חברון זה כמו דוד.
רגע, מה היה נזיר עולם?
לא יכול להיות שהיה נזיר עולם.
כאילו,
אתה צריך לתאר עולם. נזיר עולם, אבל לא נזיר שמשון.
כן.
כן. ממנו, כן. אותו מביאים כדוגמה, אני אומר אותו. נזירות. בכל אופן, לענייננו, אז זה אחד, אפשרות נוספת, אגב, זו סיבה שהוא מתחיל בחברון, זה אולי דווקא בגלל שבחברון, א', הוא נולד בחברון, כן? אלה יהודו לדוד בחברון, תזכרו, שם הוא היה ילד, כל חברי הילדות שלו. זה אחד. שתיים, למה בחברון? אנשי יהודה, יכול להיות שיש איזשהו מרמור, כן, אצל אנשי יהודה על דוד. למה יש מרמור? עוברת עיר הבירה מחברון, ירושלים. תראו מה אומר שאול לאנשיו. שאול לאנשיו אומר ברגע כבר אני אגיד לכם איך הוא אומר את זה. כן. כן, בפרק כ"ב פסוק ז', בשמואל א', פרק כ"ב פסוק ז', כתוב, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וכל עבדיו ניצבים עליו, ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שיידות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם כולכם עליי. מי היו נאמניו של שאול?
בנימין.
בנימין, ומה הוא אומר? כשהוא חושב שדוד קושר עליו, בטח מה הוא הבטיח לכם?
שדות.
מינוי. גם לכולכם ייתן שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות, כי קשרתם עליי כולכם, ואין גולה את אוזני. כלומר, בעצם התפיסה הייתה שהמלך, ככה עשה בוודאי שאול, ככה עולה, שהמלך ממנה מהשבט שלו. וזה לא שדוד לא מינה, היו מינויים אצל דוד מהשבט שלו, אבל כנראה שלא כולם, בהמשך רואים את זה עם הנציבים ועם כל מיני דברים כאלה, שאצל דוד היו גם מינויים לא משלו, תכף נקים איזה אחד כזה, היו מינויים לא מתוך שבט יהודה. אנשי יהודה שציפו לדוד שמלך בחברון, שעיר הבירה תהפך להיות חברון, שכל המינויים יהפכו להיות משבט יהודה, נכון? דברים כאלה, וזה לא קורה, וזה לא קורה, ואנשי יהודה ממורמרים באיזשהו מקום. ולכן, מעבר לזה, אני חושב, בשביל מה שאתה אמרת מקודם, בואו נזכר איך הומלך דוד, איך נמשך דוד למלך. שמואל, כפעם הראשונה, שמואל, איך הוא בא אלישי?
כבש.
כבש, כלומר הוא עושה את עצמו כאילו הולך להקריב, וזה בדיוק אותו דבר, יש פה ממש אחד לאחד, כלומר גם פה יש התחזות להקרבת קורבן, ממש אחד לאחד, אז אבשלום עושה פה ממש חוזר על אותו תרגיל, עם אותו זה, לאותו מקום, יש לו ממש, הוא הולך בעקבות אביו, ואני חושב שזה באיזשהו מקום רומז לשמו, נרמז בשמו. שאבשלום בסופו של דבר, זה מאיזשהו רצון להיכנס לנעריים של דוד. יש קרבה מאוד חזקה בין אבשלום לדוד.
לא קוראים
לדוד
לא
הולך. מה?
לא קוראים לדוד לא הולך בכל מקרה?
נכון. הוא אשר אמרתי. בדיוק על זה אני מדבר, בדיוק על זה, כן, בדיוק מה שאמרת, אני אסביר. אב שלום, זה לא חייב לצאת בדרך הזאת. זה באמת יכול ואמור לצאת בדרך הנכונה, שהוא יהיה המלך הבא. כן? זה היה יכול לצאת, אב שלום רק לא חיכה. זה מה שנקרא, החלה פגעה, ואולי טוב שכך, כי אנחנו יודעים מי הוא היה, כן, מהסיפור הקודם. מה שחזל רומזים, אני חושב, בסיפור עם הסיורים שראים. אז טוב שיצא שלא, טוב שלא היה לו את הסבלנות. כי אם היה לו את הסבלנות, הוא היה מחכה, הוא באמת היה ראוי להיות מלך. תיזכר בדוד, שכבר נמשך, ועוברות שנים עד שהוא הופך להיות מלך, נכון? מלך אמיתי הוא מלך שלא דוחק בזה, הוא לט לי מגרמי, זה לא שלא המלוכה. תכף נראה את זה אצל דוד, בסיוע, הפסוק המרכזי של מלוכת דוד, עכשיו נפגוש אותו עכשיו, שהוא אומר את זה מפורש.
אפשר כאילו לומר
שאבשלום
היה פשוט כאילו לא היה לו סבלנות, זה הספיק
משהו לצאת. שהוא מה היה?
אפשר לומר
שאבשלום
היה
לו
סבלנות, הוא בדיוק, גם
עם אמנון משנתיים,
כאילו...
שנתיים זה היה רק כדי...
לא.
א', זה לא הרבה שנתיים, כן,
אבל
זה היה...
כאילו זה נתפס כמשהו...
אני חושב שאת השנתיים הוא חיכה כדי לתת לדוד כאילו לעשות את מה שהוא היה אמור לעשות, אבל לא...
מה הגענו שאתה לא רואה להגיד,
יאללה,
בוא
נמרוד,
כאילו...
מי של אבשלום?
חכי עוד כמה זמן...
לא, מה, יש חלל ריק. אין דבר כזה בתנ"ך חלל ריק במלוכה. כמו היום.
לא, אבל באים דוד ימות, הוא יקבל את המלוכה אבשלום. ברור, לא? הוא אומר עוד השלישי.
נכון, אני רק אומר שחלל ריק הוא מושך אל תוכו, זה וקום, הוא מושך אל תוכו מישהו. דוד לא מתפקד כרגע כמלך. זה מה שקורה, ולכן יש וקום שמושך אל תוכו את זה, אנחנו נראה את זה עם אדוניה. אותו דבר. למה זה? למה כל הזמן יש פה את אמנון שמתנסה למלוך בפרק? קודם כבר הסברנו את זה. ועכשיו אבשלום, ואחר אדוניה. כי יש חלל. גם יואב, כשהוא מבקש להחזיר את אבשלום, זה כי הוא מרגיש את החלל הזה. זה מה שהאישה אומרת, האישה התקועית אומרת. זה הטענה שלה, שיש חלל. אפשר
להגיד שאבשלום פה הוא די, אפשר להוציא אותו בצורה די טובה, אני אומר, כשאין מלך, אז באים קושרים ורוצים לקשור על המלך. ובמילא לתפוס את המלוכה,
זאת אומרת... עדיף שזה יהיה אני ולא מישהו אחר כבר. זה לימוד זכות.
אבל הוא גם לא יערוג איתם בשבילו.
זה איזשהו לימוד זכות. אין ספק שם ש... שלום, בסופו של דבר, דווקא מתוך רצון למלא את תפקידו של אביו, אז הוא עושה את הדברים. הוא אומר, אני אשפוט כמו שאבא שלי היה אמור לשפוט. אני אטפל באמנון כמו שאבא שלי היה אמור לעשות. אני אמלוך בחברון כמו שאבא שלי עשה. אני אשכב עם פלגשי אבי. כל הדברים האלה, זה אומר, אני מנסה להיכנס לנעליים של אבא.
הוא לא קולט,
דוד קולט גם קולט, תכף נראה, למה דוד בטח שקולט, דוד יודע שזה עומד לקרות, זה נאמר לו במפורש, עוד נרד רגע נראה, רואה אותו, דוד מבין שזה אחוז, לא, בדיוק אפור,
רבי,
דוד מבין שזה אחוז, לא, בדיוק אפור, שייתן לך שם את השם שלו, בדרך כלל שמוסיפים את השינוי, זה בדרך כלל זה כינוי של גנאי קצת. כמו המינון הכי חיה עם אח. כאילו, נראה לי ככה, שזה רומז קצת גנאי ככה. מעוות את השם שלו. איך אמרת קוראים לך? כאילו, לא קלטת. טריק ידוע. בכל אופן, אז זה מה שעומד פה ברקע, הכניסה של אבשלום לנעלי דוד. הניסיון של כניסה של אבשלום לנעלי דוד, וזה בדיוק מה שקורה כאן באופן כללי. וישלח אבשלום ורגלים בכל שבטי ישראל לאמור, כשומעכם את כל השופר ואמרתם, מלך אבשלום וחברון. שופר זה אחד הסימנים של המלכת מלך, נכון? התוצאות של כל שופר הריעו לפני המלך השם. שופר זה תמיד המלכה. ואת אבשלום הלכו 200 איש מירושלים קרועים והולכים לתומם ולא ידעו כל דבר. הנה מה שאמרנו, וחז"ל אומרים איך בדיוק יכול להיות שהם לא ידעו כל דבר. אז חז"ל מסבירים שהוא לקח שניים כל שניים, ודוד אישר לו וכו'. וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני יועץ דוד מעירו, מגילו, וזרחו את הזבחים, והיא הקשר אמיץ, והעם הולך ורב את אבשלום.
זה קשר אמיץ?
קשר אמיץ זה חזק מאוד, קשר זה מרד.
בין אבשלום עם.
קשר זה הכוונה כאן מרד, לא קשר כמו שאנחנו מבינים. קשר, כן. קשר, כן, זה מרד. המרד הוא חזק, והעם הולך ורב את אבשלום.
זה הכי טוב.
כי אם יועץ דוד הולך עם זה, אז כנראה שגם כל אלה שמסביב דוד, מסביב דוד, ותכף נראה שגם דוד בעצמו מבין שהסכנה העיקרית זה לא אבשלום ולא העם. רק אחיתופל, כן, זה הבעיה העיקרית. מי הוא אחיתופל? אחיתופל הוא סבא של בת שבע. בת שבע בת אליעם בן אחיתופל. בסדר? יכול להיות שיש לו אפילו אינטרסים. כן? לנקום. אולי אפילו איזה נקמה בדוד. יש מדרשים שרומזים. יש מדרשים שרומזים. יש מדרשים שרומזים לכך שאחיתופל היה לו איזה אינטרס לנקום. מי שרוצה להסתכל בספר, בחובה של הרב מדן על סיפור דוד ובת שבע, שם הוא מבין. הוא מבין שם את המדרשים האלה.
רגע,
שאומרים שדוד לימד את דוד שתי דברים, זה לפני המקרה הזה? כן. לא נגע בזה עכשיו.
מי היה הבן של
בת שבע? אחיתופל היה הסבא של
בת שבע. אבא של
אבא שלה. אבא של אבא שלה.
כן, אבל מי היה הבן של בת שבע?
שלמה. עדיין אין. יהיה, שלמה.
אז למה...
איפה אתה חושב הוא קיבל את השכל?
כן, אבל הוא הבטיח, הוא הבטיח.
לא, לא מצליק בירן. את היופי קיבל מאבא, נכון? את השכל קיבל מהסבא שלה, מאמא.
אבל הוא הבטיח לבת שבע שהבן שלה יהיה מלך, נכון? אז למה
אחיתופל?
הוא לא
הבטיח. אני לא יודע בשלב זה קרה. אני מוסדק, אבל כרגע אחיתופל רואה שבת שבע יולדת בן אחרי בן. כולם מתים. זה כנראה השלב. אני מניח שזה השלב כרגע. עברו 3 שנים.
לא, מה האינטרס
לו עכשיו? לנקום בדוד, כל סיפור. זה דוד ובת שבע. זה מה שהרב מדן מציע. לא, לא מחויב. כן, יכול להיות. השם שלו כבר אומר, תופל. כן, כן.
תפלות.
זה כתוב, שהוא בת אליעם בן אחיתופל. אחד גם מופיע, אליעם בן אחיתופל, מופיע בגיבורי דוד.
קשה להגיד
גילו, איפשהו בין ירושלים לחברון, זה אנחנו יודעים להגיד.
לא, גילו זה
גילו.
זה לא גילו של היום, כן, זה לא גילו של היום. היום, השכונה היום שקוראים גילו, זה בגלל שיש שם כפר שנקרא בית ג'אלה. אז חשבו שזה מתאים להיות גילו, אבל כנראה שזה לא גילו, כי ביהושע...
זה לא כל כך רחוק, זה כאילו בין ירושלים
לעתיקה... לא, 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 היא לא מופיעה יותר באזור הר חברון, אם תסתכלו ביהושע, בערי יהודה, תסתכלו בפרק ט"ו, זה אחד הפרקים המעניינים של הנחלות, אז יש שם את ערי יהודה, אפשר לדבר הרבה על הפרק הזה. תתבר, ביהושע תתבר. אני זוכר, בוא נראה. הנה, זה מופיע בפסוק נון שם, נון א', כתוב ככה, אשדוד בנותיה, חצריה, עזב בנותיה וחצריה, נחת מצרים והים וכו', ובהר שמיר ויתיר, יתיר זה בערך איפה שאנחנו יודעים היום, וסוחו, סוחו זה ליד עמק האלה. ודנה וקריית סנה היא דביר, זה ליד הכפר הערבי רבוז, וענב, ושתמוע שזה ליד הכפר הערבי סמוע, ועמים.
יש גם בשתמוע, זה איפה שיש שתמוע היום?
כן, כן, ליד הכפר הערבי סמוע. ועמים, עמים אנחנו גם יודעים איפה זה, כנראה איפשהו ליד גבעות שם, נחל גבעות, וגושן וחולון, לא איפה שהיום, וגילו. כלומר, זה הערים שנמצאות איפשהו באזור דרום החברון, כן, אז זה יותר סביב.
חברון ירושלים, זה לא מתאים.
אז איפשהו סביב לחברון, כן, איפשהו סביב לחברון, דבירי כן צפון, יש חלק שהם מצפון לחברון, חלק מדרום, אבל זה איפשהו סביבות חברון. בסדר, אז זה החיתופל הגילוני, הוא מגילו.
הוא מבין בזיף, ביוטה יש שם כפר יוטה.
כן, נותן, נותן, גם זיף.
כן,
מעון. אתם יודעים, כל מיני זה אחרים, מים, יש, כרמל, פרמין, עדיין קיים, כל היישובים האלה קיים, דרום החברון. כל האזור שימורי שמות מאוד טובים. טוב, קדימה, אז אנחנו, וישלח אבשלום את אחיתופל הגילוני, יועץ דוד מאירו, מגילו, בסמכות הזבחים, ויהיה קשר אמיץ, והעם הולך והרב את אבשלום. ויבוא המגיד אל דוד אמור, היה לב איש ישראל אחרי אבשלום. המגיד, אומר לדוד, ויום הדוד יכול לבדיו אשר איתו בירושלים. קומו ונברחה, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. מהרו ללכת, פן ימהר ויסיגנו וידיח עלינו את הרעה, ויקה העיר לפי חרב. וואו, דוד המלך, כן? דוד המלך, עוד רגע נראה שהחיתופל מתאר את, או החושב, מתאר את דוד ואנשיו, ואומר, לבן, לב ארי, כל מיני ביטויים כאלה, כן, נכון? כי גיבורים הם אמרי נפש, כדוב שקול בשדה, ביטויים כאלה, ודוד, עם אנשיו, פשוט רק שומע שאבשלום זה, פשוט, זהו, עוזב.
אבל לא בורח על מנת לברוח, בורח על מנת שאנשים חפים ושערי פגעו נראה
לי. זה נכון מה שאתה אומר, אני עוד מעט אגע בזה, זה הסבר אחד, יש פה גם איזה חצי מההסבר, אני חושב. ויאמרו עובדי המלך אל המלך, ככל אשר יבחר אדוני המלך, הנה עבדיך, אנחנו איתך. ויצא המלך וכל ביתו ברגליו, ויעזוב המלך את 10 נשים פילגשים לשמור הבית, אנחנו יודעים איך זה נגמר, עוד פעם
דוד.
עוד דוד, כן, משאיר במו ידיו את זה, ככה קרה גם עם אמנון ואיתמר, תמיד הוא שולח, בכל של דבר הוא שולח במו ידיו את ה... ויצא המלך וכל העם ברגליו, ויעמדו בית המרחק. יש פה הרבה פירושים מה זה בדיוק בית המרחק, בכל אופן זה כנראה או בקצה העיר, או בחופשית, יש שם פרשים, בכל אופן מקום שנעמד מרחק. קצה העיר ודאי, וכל עבדיו עוברים על ידו, וכל הקרטי, וכל הפליטי, וכל הגיטים, 600 איש אשר באו ברגלו מגת עוברים על פני המלך בפשט. מה שכתוב בו שהחיל העיקרי שבא עם דוד זה קרטי, פליטי וגיטים, שזה נוכרים, נוכרים שהסתפקו על דוד. בבקשה, כן, לא רואים
את דוד.
מה? חיילים טובים מאוד, תראה מה אומר דוד. מה? זה הדרשה. הדרשה של חז"ל היא שקרתי ופליטי, קרתי זה של סנהדרין, שמופקים או אירועים ותומים, שכורתים דבריהם, שמופלאים דבריהם, נכון, אבל בפשט זה חיילים זרים.
זה בני שטיפותו של ארץ צבא של בני
שטיפותו. או ככה, או שזה היה כמו אצל הגיטים, אני לא יודע אם צבא זר בשכר או לא בשכר.
הגיטים כאילו
גיטים, זה לא הסיירת,
כן, פשוט זה סיירת, אבל כמו לגיון הזרים הצרפתי. כן, זה סיירת, אבל היא... עכשיו, כן, לא, אנשי קבע שגויסו מ...
רגע, זה איתה הגיטי, הוא לא יהודי?
איתה הגיטי? הוא פשוט לא יהודי, אני מקריא לך בפרוש, דוד אומר את זה מפורש. ויאמר המלך אל איתה הגיטי, למה תלך גם אתה איתנו? שוב ושב עם המלך. כי נוכרי אתה, וגם גולה אתה במקומך. אתה גם נוכרי, אתה גם לא מפה. מה אתה צריך צרות? מה זה שוב ושב עם המלך?
מלך גת.
עם איזה מלך? מלך גת. אז רוב המפרשים אומרים מלך גת, אבל אפשר לא יכול לא ככה. אבשלום.
אבשלום
מלך? מה, למה אתה צריך ללכת איתי? תהיה עם מי?
אתה אומר את זה לאיתי ולא לכל הגיטים.
כן, לא זה לאיתי. אתה, יהיו לכל הגיטים. איתי הוא המפקד. תראו, עזבו אתכם, מה אתם צריכים לבוא איתי את הצרות שלי? אתם תהיו איתי, תהיו נאמנים למלך, מי שמלך, תהיו איתו.
מה הידיעה שלו? בורח, זהו, דוד ויתר עכשיו, הוא
אומר, לא תהיה המלך. בשלב הזה אין ספק שדוד מוותר. תמול בואך, והיום אני אחי, אימנו ללכת, ואני הולך על השם, אני הולך, אין לי מושג, כן? שוב, והשב את אחיך, אימה חסד ואמת. כן, עשית לי חסד ואמת, באמת, חסד יותר מדי גדול, אתה לא אמור לבוא איתי. כן, ויען איתי ויאמר, חי אדוני וחי אדוני המלך, כי אם במקום אשר יהיה שם אדוני המלך, אם למוות, אם לחיים, כי שם יהיה עבדיך. כן,
איזה דקות.
כן, מזכיר קצת את רות. שם יהיה עבדיך. ויאמר דוד איתי, אלך ועבור. ויעבור איתי הגיתי וכל אנשיו, וכל הטף אשר איתו, וכל הארץ בוכים קול גדול, וכל העם עוברים. הנה, אנחנו רואים שגם יש מהעם שבאים עם דוד. והמלך עובר בנחל קדרון, כל העם עוברים על פני דרך את המדבר. כן, הדרך שיוצאת המדבר יוצאת מתחתית ירושלים, בקדרון, הקדרון הרי מוביל לכיוון ים המלח, דוד רוצה לברוח לעבר הירדן, כן? אז הוא יוצא ודאי דרך הקדרון, תכף נראה שדוד עושה איזושהי הערכה. בכל אופן, ברור אם כן מה הכיוון, ובאמת השאלה היא, שאלנו, מה פתאום דוד בורח? מה, איפה דוד המלך, הגיבור, מה קרה? אז התשובה הראשונה, אני חושב עוד לפני מה שאתה ענית, זה שדוד מבין שיש פה הגשמה של חזון נתן. אני, כן, זה בדיוק מה שנתן הנביא אמר לו. זה נתן, כן. נקרא את הזה. הנני מקים עליך רעה מביתך. כן, ככה כתוב.
אז הוא לא יכול להילחם.
כן, ודוד המלך מבין שזה העונש שלו. זה העונש שלו. הוא לא אומר, אין לו להילחם. הוא עוזר. זה אחד. שתיים, אני חושב שבאמת, זה לא לגמרי ככה, כלומר, דוד, גם דוד מבין שיכול להיות שזה יהיה באמת זמני, לא כתוב שזה יהיה אור חלקי, כן? ורעה מביתך, זה לא מוכנה להיות עד הסוף, אני רק אצטט לכם פסוקים מאוד דומים, מה קרה בנוב עיר הכהנים. מה קרה בנוב עיר הכהנים? בוא נחפש. שם יש עבדי שאול, אביר הרואים, הנה. זה קורה בשמואל א' פרק א' כ"א, אבל בשמואל א' פרק כ"ב זה כתוב. ואז הורגים שם את כל... ויאמר המלך לדואג, סוב אתה ופגע בכהנים, ויסוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים, כתוב, ואז כתוב ככה, ואת נוב עיר הכהנים היכה לפי חרב, מאיש ועד אישה עולה לדונק, משור וחמור ועשה, לפי חרב. כן, ובהמשך אומר שם דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא כי שם דואג האדומי, אנוכי סבותי בכל נפש בתאריך. ובמילים אחרות, שם דואג האדומי, דוד דואג מכה את כל העיר לפי חרב, בגלל מה? בגלל שדוד היה בעיר. זה בדיוק מה שאמרת, שדוד לא רוצה להישאר בירושלים, לא בגללו. ולא רק בגלל זה, אלא דוד יודע שמה יקרה כשאבשלום יגיע לעיר?
כולם.
כן, כולם. זה, הוא אומר את זה במפורש. דוד אומר את זה. כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום, אהרון ללכת פן עם הערבי, סיגנו והדיח עלינו את הרעה, והיכה העיר לפי חרב. כן, זה החשש. דוד לא מוכן יותר לקחת אחריות על חיים של אנשים. לא מוכן לקחת אחריות. לא רוצה שימות עוד אנשים במקומו. תראו מה קרה דוד המלך, לא רוצה, לא מתעסק בזה יותר. אנשים ימותו בשבילי, זה גם מה שהוא אומר אחר כך לאיתי. זה התפיסה עכשיו. התפיסה היא שאני לא רוצה, אחרי הסיפור הזה של אוריה החיתי, שאנשים מתו, כן, שאני שלחתי אותו להורג והרגתי אנשים, כי הרגתי אותו על סתם, כן, עכשיו שהודיעו לי שאני לא המלך, לא רוצה יותר שאף אחד ימות בשבילי. ולכן הפתרון של דוד זה לברוח, לברוח. לא רוצה להתעסק בזה, ולכן גם איתי הגיתי אומר, בא, לא, אל תבוא איתי, לא צריך. כן, לא רוצה לקחת על זה אחריות. זה בדיוק דוד, כן, לא הופך לפסיבי, לא מלחמה, לא אקטיביות, פסיביות.
איך כן? מה אדם יכול לעשות כזה היפוך ולמה...
אז אני אומר, זה תוצאה, זה לא רק עונש, זה גם תוצאה. דוד, תוצאה של סיפור אוריה החיתי הוא שדוד לא רוצה לגעת בזה. לא, הוא מסרב לה, אחרי שהוא נפל שם, הוא לא רוצה לקעת. מה יאמרו? שאותו שלח להרוג ועכשיו מה הוא עושה איתנו? מי מוכן למות בשבילו? זה בעצם האמירה. התרג איתי, אמר לו, אני מוכן למות בשבילך. אבל מה דוד אומר? כן, מה, הרי אף אחד לא סומך עליי. כן, אומרים, את אוריה, שלחת למות. זה מה שאמרנו פעם, שברגע שדוד עושה את מעשה דוד בבת שבע, הוא מאבד את הלגיטימציה שלו, בין אם בעיני העם, בין אם בעיני עצמו, בין לשפוט, בין להגיד למישהו משהו, על דברים שהוא עשה שלו בסדר, בין אם להוציא את העם למלחמה. יש עובדי, אפילו בעיני עצמו, דוד לא מרגיש שהוא יכול לעשות את זה.
זה נשמע לי כמו אלה שאומרים היום, כן, יש לנו, השם יביא אותנו ל... השם אמר שהוא יביא אותנו לארץ, אז אנחנו מחכים שהוא יביא אותנו לארץ, כן? השם אמר שאני יכבשו אותי, אז יאללה, תבואו, רק תכבשו
אותי. הפסוקים של דוד פה שהוא יוצא מירושלים, אם תשווה אותם, הם פסוקים מאוד מאוד דומים לפסוקים שכתובים בירושע בכניסה לארץ. דוד מבחינתו עוזב את הארץ, כשהוא חוצה את הקדרון, הקדרון זה הגבול של ירושלים, רואים את זה בכמה מקומות, נגיד אצל שמעי, בהמשך לספר מלכים, אצל את הקדרון, אז שמו הורג אותו, כן? מיום חצות ראית, כן, או אותו דבר. קיצור, אז זה מבחינתו, לעזוב את הארץ, כמו שאתה אומר, כן? הוא יוצא החוצה. דוד מאותו רגע מרגיש שהוא, דוד יוצא לגלות. הגלות הזאת ייתכן ותכפר, אבל אין ספק שהגלות, כן, דוד מבין שהגלות זה במקום איתה עומדת, כן? דוד מבין שהיה פה צריך שהוא יכול להיות איזה, וזה העון שנגזר עליו. הוא יוצא לגלות. ראיה הכי חזקה פה לנושא הגלות, זה ההתעקשות של דוד, לעבור בעוד מקום אחד לפני שהוא יוצא. ואיזה מקום דוד מתעקש לעבור, בואו תראו. טוב, עוד לפני כן יש עוד רגע נגיע למקום שהוא מתעקש לעבור. והנה גם צדוק וכל לוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, והציקו את ארון האלוהים, והיה על אביתר עד תום כל העם לעבור מן העיר. זה ממש הפסוקים ביהושע, עד תום כל הגוי, כן, וכו'. ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני בשיבני, ויראני אותי ואת נווהו, ואם כה יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. אני חושב ששני הפסוקים האלה הם מרכז הספר. מרכז הספר. דוד מגלה פה שני עקרונות חשובים שבזכותם הוא אחר כך זוכה שוב למלכות. העיקרון הראשון. אהב האמינה של הכהנים, שאמא, שהארון, לאיפה הוא צריך להגיע?
המלך.
עם המלך. המלך הולך, הארון אחריו. ככה התפיסה הפשוטה. כן? אבל, תזכרו מי עוד, איפה ראינו עוד דבר כזה? שהארון הוא בעצם...
באוהל, שהאוהל
יושב
בתוך האוהל,
גם שמו. הכי קיצוני רואים את זה, את שמואל כשמוצאים את הארון המלחמה. אבל תסתכלו אצל ירובעם. כשהוא מציב את העגלים. לפי מה הוא קובע איפה הוא מציב את העגלים? למה? שהוא לא רוצה שהעם יעלו לירושלים ויחזור לב העם. כלומר, בעצם העגלים הם משרתים את האינטרס של המלוכה. ופה דוד, מה הוא אומר?
הפוך.
אני, יש, הקבוע זה הארון. אני לא זה. ברגע הזה של דוד, כן, איך הוא אומר את זה? נווהו. אם ימצא חן בעיני אדוני וישיבני, ויראני אותו ואת נווהו. הקבוע זה הארון, ואני הגורם המשתנה. מלך יכול היום פה, מחר מקום אחר. אבל יש דבר אחד שהוא לא משתנה. תסתכלו עכשיו איזה יופי זה לראות את זה, בתהילים פרק ג'.
למה אתה רוצה להגיד
בזה? רוצה להבין שבניגוד לתפיסות הרגילות, שהארון, או כן, האליל, הוא משרת את המלוכה. נגיד ירובעם עושה את זה בצורה מאוד בולטת. או העם שמוציא למלחמה את הארון, עושה את זה, כן? זה תפקיד בשביל שהוא ינצח, או בשביל להציב את הגבולות, או זה, דוד אומר, לא, הארון לא בא איתי, אני יוצא, הארון הוא הקבוע, ואני היסוד המשתנה. ותסתכלו בתהילים פרק ג', תסתכלו רגע שם, מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו. אדוני מערבות צרי רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת עלו ואלוהים סלע. כלומר, לא הרבה האמינו שהוא יצייר. יצא מזה. ואתה אדוני מגן בעדי כבודי ומרים ראשי. קולי אל אדוני אקרא ויענה, אני מערכו את שעושה לה. איזה משפט חזק. משפט הזה אפשר להבין רק על רקע מה שאמרנו עכשיו. ויענני מהר קודשו סלע. כן, אני לא לקחתי איתי את הארון. יש הר קודשו, ירושלים היא הקודש. בעצם בזה דוד הופך את ירושלים לעיר הנצח. במהלך הזה, פעם ראשונה אנחנו פוגשים את זה שדוד הופך את ירושלים עיר הנצח. אהרון הוא לא עכשיו בירושלים. אני מוכן לוותר עליו. אני מוכן לצאת בלי אהרון, להשאיר את אהרון לאבשלום, בוא נגיד ככה, זה אפילו עוד יותר חזק. ובעצם בזה הוא מקבע את ירושלים כעיר הקודש. ויענני מהר קודשו סלם. ולכן זה בברכו מפני אבשלום אלו. הנקודה השנייה שדוד עושה פה, ואם כל יאמר לו חפצתי בה, הנני יעשה לי כאשר טוב ואינם. המלוכה היא לא רכוש פרטי שלי. המלוכה היא של הקדוש ברוך הוא, להשם המלוכה. זה העיקרון שאותו תובע דוד המלך, זה עיקרון מדהים. עד עכשיו, מה שמוביל את ה... מה שבעצם מוביל את כל התפיסה, זה שהמלוכה היא של המלך. שאול רודף אחרי המלוכה. שמואל רוצה להוריש את המלוכה לבנים שלו. כן, אלי רוצה... אלי פחות רואים, בולט שם. שמואל בולט, שאול ודאי. דוד אומר, אני, אם הקדוש ברוך הוא רוצה אותי, אני פה. אם הוא לא רוצה אותי, אז אני לא פה. כן, זה, אני רק ניצב בתפקיד, והקדוש ברוך הוא ממליך מלאכים. וזה, בזה הוא זוכה למלוכה. זה, ככה זוכים למלוכה. מלוכה זה רק מי שאומר, זה לא שלי. רק מי שיכול להגיד את המשפט הזה, אני מוכן לוותר על זה, הוא זוכה לזה. כי רק הוא ראוי להיות מלך. מלך הוא אחד שמבין שזה לא משלו. בזה הרגע, אולי דוד זוכה בכל זאת לקצת מלוכה. ויאמר המלך אל צדוק הכהן, הרואה אתה שוב העיר בשלום. ואחימץ בנך ויונתן בן אביתר שני בניכם איתכם, ראו אנוכי מתמהמה בערבות המדבר, עד בו דבר מעמכם להגיד לי. כלומר, הוא רוצה לראות שבאמת מה קורה. והוא מתמהמה בערבות המדבר בחציית הירדן. ודוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה וראשו חפוי, והוא עולה יחף וכל עם אשר איתו חפו איש ראשו ועלו עלו ובכו. הסבר, דוד בעצם חורג מהמסלול הטבעי של הקדרון, והוא חוצה את הקדרון ועולה בצד שני במעלה הזיתים, וזה סימן קלאסי של גלות. כשיחזקאל הנביא מתאר את הגלות של השכינה, בספר יחזקאל, אז עשרה, וגם הגמרא אחר כך בעקבותיו, עשרה מסעות גלתה שכינה, ומאיר להר, ומהר למדבר. היציאה המזרחה היא סימן של גלות. כשדוד המלך גולה מירושלים, עובר דרך הר הזיתים. הר הזיתים זה גם המקום שממנו רואים את ירושלים, כן? שממנו אפשר להיפרד, זה מה שכתוב כאן. הנה, אני חושב, איפה כתוב? הנה. ודוד יגיד, כן, ראש לו חפוי, הוא הולך יחף, טוב, חפוי איש ראשו, יש פה משחק מילים, יחף וחפוי, כמובן, מלמעלה למטה. ודוד הגיע למור, אחיתופל בקושרים עם אבשלום, ויאמר דוד, סקל את הצעת אחיתופל אדוני. זה הנקודה. ויהי דוד בא עד הראש, אשר השתחווה שם לאלוהים, כי משם רואים, מי שיודע, הייתם פעם בבית החושן? שמה, עד הראש. איפה שאתה עומד, אתה רואה את בית המקדש מתחתיך, כי שם השתחווה, מאיפה אם לא משם? ויהיה לקראתו חושי הערכי, קרוע קוטנתו ואדמה על ראשו. הייתי אומר, אם זה לא היה רבי נחמן, כן, כשהוא מוחא כפיים, זה נופל עליו. אפל להצעת אחיתופל השם, מה הוא רואה? שנייה אחר כך רואה? חושי ערכי. דוד ישר מבין שהקדוש ברוך הוא לא סתם שלח לו, ויאמר לו דוד, אם עברת איתי והיית עליי למסע, היה זקן כבר בטח וכו'. ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך, אני המלך אהיה עבד אביך ואני מאז ומעתה ואני עבדך. זה משפט קצת מסובך, אבל כן, ברור שהוא מה הוא מתכוון, וגם מרוב התרגשות זה יוצא ככה. הפרת לי את הצעת אחיתופל. בקיצור, תפגין נאמנות.
מה
אחיתופל עבר לאבשלום, נכון? בקושרים, גם אחיתופל בקושרים. דוד מבין שזה הנקודה, שזו הבעיה. על אבשלום אפשר להסתדר, עם אחיתופל.
מה הבעיה
שאחיתופל
עם אבשלום? מה
כאילו כל שכך... אחיתופל היה חכם מאוד, היה גאון. תכף נראה, כתוב את זה מפורש. והצעת אחיתופל בימים ההם, תכף נראה. אני אגיד לך בהמשך, כתוב הצעת אחיתופל בימים ההם, כאשר איש ישאל איש בדבר האלוקים.
אבל הוא
עדיין מציע
לו
כלום לאבשלום. הרצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלוקים. כן, כבר הרצת אחיתופל גם דוד לאבשלום. אני אסביר מה ההבדל בין חושי לאחיתופל, אז זה כתוב בדברי הימים. בדברי הימים רואים בצורה מאוד ברורה את היחס ביניהם. שם כתוב את כל ה... כתוב ככה, ואחיתופל יועץ למלך וחושי הערכי רע המלך. אז יועץ זה כנראה הזה שחכם, ורע, איש סודו כזה, אני חושב. זה יותר חבר גם, נכון? זה משהו יותר אישי. אז כנראה, יש פה שני צדדים, אז לכן גם חושי הוא נשאר עם זה, אבל פיתופל הוא עובר צד, עם האיש החזק. בין אם יש לו נסיבות אישיות ובין אם לא.
אבל איך הוא יודע שהוא יציע לו את צד?
מה?
איך דוד ידע שארטופל יציע לו את צד?
אמרו לו, מה זאת אומרת? לא, מה, אחיתופל עבר צד סתם, מה?
אה, הוא
יועץ
בשביל.
אה, וואלה.
אבל הוא רוצה שחושי גם ילכים
עכשיו,
לא?
ש?
נרגל.
ודאי, ודאי, זה מה שהוא אומר, והפרת לי את הצד אחיתופל. והלא עמך שם צדוק ואביתר הכהנים, והיה כל הדבר אשר תשמע מבית המלך, תגיד לצדוק ואביתר הכהנים, הנה שם כבר אפילו רווח מזה שהם נשארים, הנה שם עמם שני בניהם, אחי מה אתה צדוק, ומתן לאביתר, ושלחתם בידם אליי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי ראה דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים. זה לא שאבשלום כבר הגיע. אלא מה כתוב? מה כתוב פה בפסוקים? כתוב פה שהיה הולך לאה, כמו שכבר ראינו, נכון? למה תהיה, דוד אומר, זה היה לא יהיה מסע. כן, מה, אני עכשיו אתה תלך, עד שאתה תזור, שפו, שם, אז לא, תשאר פה. כן? אבל כשאבשלום מגיע, מה הוא רואה, את מי הוא פוגש בעיר? את חושי. אז מה הוא מבין? הוא מבין שחושי נשאר. אבל כשדוד פוגש את חושי, הוא היה קרוע באדמה על ראשו. חושי הספיק להגיע לירושלים. להחליף בגדים, להתקלח, להתלבש חגיגי, ולזרוק פרחים על המלך. לזרוק פרחים על אבשלום כשהוא נכנס, זה מה שכתוב פה. ויבוא חושי ראה דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים. זה מה שהפסוק הזה בא להגיד, את הלוח זמנים. דוד הספיק להחזיר את חושי בזמן כזה, שאפילו חושי שהלך כנראה לאט וכולי וכולי, הספיק להגיע לירושלים ולזרוק פרחים על אבשלום בשער, כך שאבשלום סבר שהוא
איתו.
זה מה שבעצם הפסוקים האלה.
לא דוד בורח.
מה?
לא דוד בורח פיזית.
בעבר הירדן. אבל אין ספק שהוא עושה פה עריפות.
זה לא, אם דוד לא מחיר, כאילו, אפשר, כאילו מזרחה ודוד...
דוח מזרחה, חוצה את הר הזיתים.
אתה
חוצה את הר הזיתים, בדרך כלל האמת היא, אתה צודק, שאתה יורד לכדרון.
לא.
לכדרון יורד לים המלח. אתה אמור עוד לחתוך קצת צפונה.
או שהוא ייפגש לו, שהוא יניתקע באבשלום.
דבר ראשון יוצאים החוצה. ברגע שאתה מעבר אל הר הזיתים, אז יש יתרון אחד, מירושלים כבר לא רואים אותך. נכון? אתה עברת את הקו ראייה בירושלים, ירושלים נמוכה, הר הזיתים צד שני, אתה כבר במדבר. זה יתרון אחד. ועכשיו אתה גולש בתוך הוודיות, אתה צריך לדעת להכיר טוב את השטח. דוד בוודאי הכיר שם טוב מאוד את השטח. צריך לדעת לחתוך צפונה לאזור ואדי קלט, כדי להגיע לאזור יריחו שם. ולא לרדת עם הקדרון באמת שמגיע לים המלח שם באמצע, נכון? זה כבר אני מאמין שהיה לו קל. אז דוד המלך חותך באמת, הוא לא הולך עם הקדרון, אלא הוא חוצה את הקדרון. ועולה את זה, זה לא עניבות כזה קשה. טוב, נעצור בזה. פעם באמת.
היה שיעור על אבשלום זבתני.
אבשלום זבתני.